פרופסור לירן הירש, הפודקאסט. שיחה פתוחה על הריון ולידה. פרופסור הירש מארח מטופלות לשיחה מקצועית אישית, והפעם, לידה מוקדמת, עם אלמוג שור.
אז שלום לכולן, אני פרופסור לירן הירש, וברוכים הבאים לפרק נוסף בסדרת הפודקאסטים שלנו בנושא הריון, לידה, והיריון בסיכון גבוה. בפודקאסטים שלנו אנחנו עושים משהו מיוחד. אנחנו בעצם עושים שילוב גם של הצד הרפואי, אבל גם חשוב לנו להביא את הצד האישי של כל נושא שקשור להיריון בסיכון גבוה או היריון, ולהביא מישהי שחוותה את זה, כי שמנו לב שהרבה פעמים זה צד מאוד חשוב שלפעמים לא שמים עליו דגש מספיק. אז היום נדבר על לידה מוקדמת.
יש!
והיום... תהיה איתנו אלמוג שור, שהיא סטנדאפיסטית ויוצרת רשת, וגם אימא של כוכב, נכון. שנולד קצת לפני שבוע 28, שזה נכון. מאוד מאוד מוקדם מהצד ממש. הזה, ועל זה נדבר היום.
יש.
היי אלמוג, מה נשמע?
וואלה, מעולה.
איזה כיף שבאת אלינו להתארח, כי אני חושב שאפשר לדבר על ידה מוקדמת, אבל בטח בחודשים האחרונים, אם אנחנו רוצים לחשוב על מישהי שאולי עשתה אימפקט מאוד גדול,
וואו.
בנושא של לידה מוקדמת וההנגשה של זה, ולהביא בעצם את ה-real life של מה זה אומר, אני חושב שאת אחת המובילות. אז יו. זה ממש נהדר.
אם לא לדעתי.
כן,
הגורו
ברור.
של הלידה המוקדמת. וואי, אבל האמת, באמת כבוד ענק, ובאמת כבוד ענק. כאילו מבחינתי אתה באמת המלך של הדבר הזה, שעוד... אנחנו עוד נדבר על זה, אבל שאי אז, שעוד הייתי בשוק בשבוע 24 שירדו לי המים, וקיבלת אותי, וזה היה, זה היה וואו. אני חושבת שאתה באמת פרייסלס של בן אדם.
תודה רבה. אז על מה נדבר היום? אז לפחות מהצד המקצועי נדבר על מה זה בכלל לידה מוקדמת, כאילו כמה זה שכיח באמת, נדבר על הסיבות לידה מוקדמת, על גורמי סיכון לידה מוקדמת, ואז על הסימנים, איך אישה שנמצאת בהיריון, בטח בהיריון ראשון, ששום דבר עוד לא מוכר לה, איך היא יודעת שאולי צריך להיבדק, צריך לעשות כמה דברים, כי יש פה איזשהו חשד לידה מוקדמת, ואז גם נדבר על הטיפולים, ובטח גם על הלידה, ובטח מהצד שלך על מה שקורה אחר כך.
מדהים.
אז דבר ראשון, מה זה לידה מוקדמת? אז ההגדרה של לידה מוקדמת בספרות הרפואית היא בעצם כל לידה שמתרחשת מתחת לשבוע 37. אז השכיחות של לידה מוקדמת היא, האמת, משתנה בין הרבה מקומות בעולם, מדינות מפותחות ולא מפותחות, ובישראל סך הכל מצבנו די טוב. אנחנו מדברים על בערך 6% של נשים שיולדות בלידה מוקדמת, שזה מתחת לשבוע 37. כשמסתכלים על לידה מאוד מוקדמת, כמו שבוע 28, או כמו שבוע 32, כן. אנחנו מדברים על פחות מ-1% של דברים כאלה שקורים. זאת אומרת, זה ממש מאוד מוקדם ודי נדיר. אז...
וכולן אצלי באינסטגרם.
אז תדעי שאת נדירה, כבר מעצם התהליך. לא יודע אם זה טייטל שאת רוצה, שמחמיא לך, אבל זה המצב.
אני מוסיפה את זה לביו שלי באינסטגרם. מ-1% היולדות של לידה מוקדמת מתחת לשבוע 32.
בדיוק, אז אפילו יותר מזה. אז... כאילו, כשאת נכנסת להיריון, וכאילו, מה חשבת? כאילו, איך חשבת שלידה קורית, מתרחשת? וואי. כאילו, מה ציפית משבוע, מהשבועות האלה שהם בעצם, מבחינת כולם זה להיות בבית, לראות נטפליקס, להעביר את הזמן?
זהו, אז אני כאילו, זה נורא מצחיק, כי אני בעצם נכנסתי להיריון ב-IVF, זאת אומרת, כן ידעתי, אתה יודע, על דברים רפואיים וכאלה, אבל מהרגע שנכנסתי להיריון, גן עדן של ההריונות, שלא יפתחו עליי עין, כי אחרי זה, אבל גן עדן, לא היה לי כלום, לא היה לי תסמינים, לא הרגשתי, הכל עבר כאילו ככה, באיזי, הכל בטוב. כן הייתי במעקב הריון בסיכון, בגלל משהו אחר לגמרי, שאתה אחרי זה גם יכול באמת להגיד, הוא לא קשור ללידה מוקדמת, זה פשוט קרישיות שיש לי, וגם תוך כדי שהייתי במעקב, אמרו לי, הכל בסדר, זה לא משהו שהוא צריך להפריע באיזשהו אופן להיריון, סתם באתי, עוד רופא, עוד זה, הלאה, ביי, הביתה. לא ידעתי בכלל על העולם הזה של לידה מוקדמת. נשבעת לך, לא, כאילו, אנשים יודעים גם מה זה פג, או זה, לא, לא יודע, אבל לא, אתה לא ממש מבין, אתה לא חושב על זה. אני בקושי זכרתי שאני בהיריון, אני אגיד לך את האמת, זה כל כך עבר לי בקלות, שבטח לא חשבתי שמשהו הולך להשתבש בדרך זו או אחרת. אז זה מה שהיה מהצד שלי, כאילו, ממש היה הכל על מי מנוחות, ברמות הכי סבבה שיש.
אז זה מאוד מעניין, כי הזכרת הנושא של הקרישיות יתר ואת ה-IVF, ובעצם נכון. חלק מהדברים שאנחנו נשים תמיד לכל אישה בהיריון, כשבאות למעקב או נמצאות באיזשהו מעקב, זה לנסות לחשוב האם לאישה הזאת יש סיכון או פוטנציאל לכל מיני סיבוכי הריון, ואין מה להגיד, כאילו הסיבוך הריון שאצלנו נחשב כאילו האויב הכי גדול, הוא בעצם הפגות והלידה המוקדמת. נכון. אז יש בעצם כל מיני סיבות, של מה שגורם לנשים ללדת מוקדם, או כל מיני מה שקוראים לזה ברפואה, אתיולוגיות ללידה מוקדמת. אנחנו מדברים על זיהומים שיכולים לקרות, מדברים גם על מצבים של בעיה בצוואר הרחם, מה שקוראים לו אי ספיקת צוואר, מדברים על נשים שיש להם איזשהו מום ברחם, זאת אומרת שהרחם, במקום שהוא יהיה רחם אחד וגדול, יש נשים שיש להם שני רחמים קטנים,
או מחיצות
בתוך הרחם, בדיוק, כל הדברים האלה של מומי רחם יכולים להיות אחד הסיבות ללידה מוקדמת. אנחנו מדברים גם על דברים אחרים שהם קשורים באמת לבעיות בשיליה, לפעמים הפרעות בשיליה, ששיליה לא השתרשה כמו שצריך בתוך הרחם עצמו, גם היא יכולה לגרום לדימומים ולדברים אחרים שנצטרך ללדת מהם מוקדם.
שזה דברים אבל שלרוב יודעים אותם במעקבים של ההיריון הרגילים, נכון?
אז הרבה דברים אנחנו יודעים עליהם מראש, מההיסטוריה של האישה, אם יש לה גורמי סיכון, אישה שילדה מוקדם בעבר, אנחנו נסים להבין מה היה שם, דרך אגב, לפעם הבאה, משהו מאוד מאוד חשוב. ואלה בעצם... אלה בעצם חלק מהדברים שאנחנו בעצם גם שואלים, וגם דברים שואלים תוך כדי הריון. נכון. כמו לדמר מעקבים של צבא הרחם, בישראל נהוג שלפחות בשבוע 22-23, כשעושים את הסקירת מערכות השנייה, אז חייבים לבדוק את צבא הרחם. זה לא חלק מהסקירה, זה לא על העובר עצמו, אבל זה איזשהו מדד שלנו לגבי איזשהו גורם סיכון לאי ספיקת צוואר, שהוא אחד הגורמים אולי היותר מובילים ללידה מוקדמת. וואלה. אז קבעו בחוק כאילו שאנחנו צריכים לבדוק את זה כל רופא אנשים שעושים סקירה, ואם אישה נגיד לא עשה סקירה, אז הרופא המטפל שלה צריך לבדוק לה את צוואר הרחם, כדי לדעת האם היא בסיכון מוגבר או לא בסיכון מוגבר, במקרה הזה ללידה מוקדמת.
אוקיי, השכלתי.
בדיוק, אז זה חלק מהדברים שבתוך
המעקב. מתארת לעצמי שעשו לי את זה, ואני כאילו פשוט באמת הייתי בלה-לה-לנד של כאילו...
אז את יודעת מה, יכול להיות שעשו לך את זה, וכנראה שגם זה היה תקין.
נכון.
כי בעצם הסיפור שלך הוא מתחיל קצת מסיפור אחר, כי נכון. זה מוקדמת ולאו דווקא מבעיה בצוואר הרחם.
כן.
כי בעיה בצוואר הרחם בדרך כלל גורמת לקיצור צוואר, לדברים כאלה שרואים, ופחות לסימנים אחרים.
נכון.
אז אחרי שדיברנו בעצם על מה יכול לגרום ללידה מוקדמת, צריך לדבר על מה מרגישים, או איזה סימנים הם הכי שכיחים שאומרים, רגע, נורה אדומה נדלקת, ואנחנו צריכים לחשוב שאולי לידה מוקדמת. אז הסימן הכי ברור והכי כאילו קשור ללידה מוקדמת זה צירים, או לחצים. עכשיו, נשים בדרך כלל הן מרגישות כאבי מחזור, או דברים כאלה, או אם היא בלידה חוזרת, היא יודעת שמדובר בו צירים.
כן.
אבל לך לא היה צירים.
לא היה לי צירים.
אז בואי תספרי, אני מה
בעצם... היה לך? ישנתי.
אוקיי.
Okay. ישנה וטוב לי. מתעוררת באיזה 5 בבוקר ככה, כאילו פתאום אני מרגישה, חלמתי שאני עושה פיפי או משהו כזה, ואני פתאום מתעוררת ואני כזה, אני בין שינה לערות ואני כזה, נראה לי באמת עשיתי פיפי, וברגעים הראשונים אני אומרת, טוב, עשיתי פיפי, בטח זה איזה תסמין של הריון, בטח כאילו משתינות במיטה וכזה, ואף אחד לא מדבר על זה. ואז... פתאום העירות התגברה יותר, ואני כזה, רגע, אבל רגע, שנייה, רגע, אולי זה לא, אולי משהו פה לא בסדר, אני באמת אומרת, זה לא היה כמו בסרטים, אני לא בעירות מוחדת, ופתאום מרגישה מפל של מים, כמו שרואים בכל הכוונות הרומנטיות, שמחליקים על זה, לא, אני פשוט חשבתי שהשתנתי במיטה, זה מה שהיה, ופתאום, אתה יודע, מהרגע חושבים, רגע, שנייה, אולי כדאי לבדוק את זה וזה, וממש... באנו על אופנוע למיון נשים.
אולי רואי לא רצה להרוס את הריפודים, כאילו. אמרת, האופנוע אני יכול
בדיוק, האופנוע זה סבבה, נרטיב את הכביש, הכל יהיה בסדר. ובאנו לאופנוע, לא, אני אומרת גם את האופנוע, כי זה היה באמת ברמה שכאילו, מצד אחד חשדתי שמשהו לא טוב, ומצד שני, עדיין היינו כזה, עדיין היינו, יש מצב שאנחנו עכשיו הולכים למיון, והולכים לצחוק עלינו. כאילו, אנחנו נהיה הסיפור של האחיות במיון, הגיע מישהי בהיריון, שתינה במיטה, הגיע אלינו, חככה, כזה, זה היה כזה. מצד שני, כן אמרתי למזכירות, יש מצב שירדו לי המים, אבל כי רציתי שיקדמו אותי בתור, אז חשוב גם. וזה מה שהיה, אני באמת אומרת, אני הגעתי למיון נשים בהיריון בעצם, שאני לא בטוחה.
לא בטוחה.
אני באמת לא הייתי בטוחה. כאילו, ממש ככה. אז אני לא רוצה להגיד את זה כדי שכולני לחצו מכל דבר קטן, אני כן אומרת במקרה שלי, במקרה שאתן מרגישות איזו רטיבות, שאתן לא בטוחות אם זה פיפי או לא, לכו למיון.
אבל חשוב להגיד באמת שכאילו,
שגם כל דבר לשאול.
יש אינסטינקט.
נכון.
וכאילו, בטח בהיריון ראשון, בטח שאנחנו לא בטוחים באיזה מקרה.
כן, היה לי את האינסטינקט
הזה של... הכל רטוב, יש איזה משהו מדהיג, כאילו, זה מה שצריך לבדוק אותו. כי בסוף יכול להיות שכאילו, היית באה למיון, עושה מוניטור, עושה בדיקות, אנחנו במיון יודעים בכמה סדרה של בדיקות לדעת האם באמת כן או אין ירידת, יש או אין ירידת מים.
נכון.
מה שבדרך כלל עושים במיון במצב כזה, זה א', מסתכלים על האזור, זו בדיקה שנקראת ספקולום.
זה מה שקרה אצלי. מה שקרה אצלי, שהיא עלתה אותי על הספקולום, פאף, עוד מלא מים, היא כבר, נראה לי שלא היה צריך עוד בדיקות, היא כבר טק 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 קרה כאילו לכולם, כי כבר, אוקיי, זהו, זה ברור לנו מה קורה שם. פה אני המלחיץ אגב, אבל באמת האינסטינקט הזה, אני חייבת להגיד, גם אני נזכרת שקרה לי משהו באיזה שבוע נורא נורא מוקדם, והלכנו וזה סתם היה, בתכלס, באמת ההמלצה האישית, זה פשוט, צמחו על האינסטינקטים שלכם, תלכו, במקסימום, כמו שאני אומרת, האחיות יצחקו עליכם, זה הכל.
נכון, כי זה מאוד חשוב.
הם גם לא, כי הם נורא רגישות, אבל אני סתם אומרת את זה.
בדיוק, זה סופר חשוב בעצם העניין הזה, כי בעצם ההבדל הגדול בין לידה מוקדמת, או חשד לידה מוקדמת, עוד מדבר על טיפולים שאפשר לעשות במקרה שבאמת יש ירידת מים, הם יכולים מאוד לשנות את מה שקורה אחר כך עם ההיריון, עם הילוד, ומה שיהיה אחר כך בפגיעה. אם נכין את העובר יותר טוב לקראת לידה מוקדמת, בטח שאפשר לשנות ולשפר מאוד את מה שצפוי לו בהמשך החיים. אז אם רגע נדבר רק על איך מאבחנים ירידת מים, כי כבר אמרנו, אז הדבר שאנחנו מסתכלים עליו, כשאישה מגיעה למיון ושואלת אותנו, נראה לי שירדו לי המים, מה אתה חושב? אז הדבר הראשון זה באמת הסיפור. אנחנו קוראים לזה סיפור שהוא מאוד סוגסטיבי, הוא כאילו מאוד מרמז. זאת אומרת, אישה אומרת, היה לי איזה טפטוף קל לפני 10 שעות, מאז הכל יבש, פחות נשמע. אישה אומרת, הכל נהיה רטוב, אני לא במקלחת, אני לא עשיתי פיפי באותו זמן, אחר כך אפילו עשיתי פיפי, או קרה לי כמה אירועים חוזרים, מדליק נורה אדומה, נשמע מאוד מחשיד. ואז עוברים בעצם לבדיקה עצמה, אנחנו מסתכלים עם הספקולום, עם המפסק הזה, כמו מי שעובר בדיקת פאפ, אז היא יודעת שמשתמשים בכזה מפסק.
מכשיר האינקוויזיציה, כמו שאני קוראת לזה.
אז באמת זה יכול להיות לא נעים להכניס את המכשיר הזה, אז באמת צריך לעשות את זה מאוד בעדינות, אבל אם אנחנו רואים שמה בעצם את המים נמצאים בתוך הנרתיק, וזה נראה כמו מי שפיר, אז זה די סוגר את ההבחנה.
כן.
אבל אם לא בטוחים, יש כל מיני קיטים כאלה, כמו בדיקות הריון, רק שמבזעות כל מיני חלבונים שיש במי השפיר, ומסתכלים באולטרסאונד, לראות אם יש כמות מים תקינה, אם יש מיעוט מי שפיר, עוד דבר שיכול לעזור. רק צריך להגיד, יכולת לאישה שירדו לה המים, ועדיין כמות המים תהיה תקינה. אז אנחנו אופן לא מסתמכים על בדיקה אחת או על משהו אחד, אנחנו מחברים בעצם את הכל ביחד.
אני מרגישה אבל טוב, כי אני עליתי בשלב הראשון כבר, קידמו אותי, לא הייתי צריכה את כל הקיט הזה, זה כבר יאללה, את עולה לגמר שלנו.
כן, אז באמת, כאילו בשבוע 24, כשיורדים עם המים, זה באמת משהו די משמעותי, זה כאילו בעצם כשאנחנו מגדירים את הלידה המוקדמת, אז אני חייב להגיד שכאילו עם כמה שזה כאילו, לא יודע אם הבנו או לא הבנו באותו זמן את הסיטואציה, אבל בעצם שבוע 24 זה בעצם השלב ההתחלתי מאוד, שכשתינוק יוצא החוצה, הוא בעצם יכול להסתדר, או שהוא יכול להמשיך לחיות.
שלב החיות, מה
בדיוק.
שנקרא.
זה נקרא גיל החיות, שבישראל וגם בעולם, גיל החיות כשמדברים על לידה מוקדמת, הוא די משתנה. כי נגיד במקומות כמו באפריקה, או במדינות שאין בהם טיפול אפילו מאוד טוב, יכול להיות שגיל החיות אפילו עדיין בימינו, עושים שבוע, תחשבי, 28.
כן,
זאת אומרת, תחשבי שאם כוכב היה נולד במדינה אחרת, יכול להיות שמבחינתם אין מה לעשות.
מצד שני, שמעתי שביפן,
נכון.
זה המנהל של הפגיעה, סיפר לי שביפן הם שבוע 22, הם שם...
נכון. היפנים באמת, באמת מאוד טובים.
הם
מאוד מאוד טובים. באיך שהם יודעים לטפל בתינוקות מאוד מאוד קטנים, ואני חייב להגיד שזה הרבה גם קשור למערכת הבריאות שם. יש להם יחס של מטפל למטופל אחד לאחד, הם מצליחים למנוע זיהומים בצורה טובה, והם צריכים יחס שכל דבר קטן, כל שינוי שקורה שם בפגים, הם מצליחים לטפל מאוד טוב, ולכן באמת גיל הפגות או גיל החיות הוא משהו שהוא קצת משתנה.
כן.
אבל בארץ נהוג לדבר היום אצלנו גם בהרבה פגיות טובות בישראל, מדברים על בערך שבוע 23, 23 פלוס, שמשם כבר אומרים, אם תינוק נולד, אפשר לעשות לו בעצם מחייה, ובעצם אפשר לטפל בו.
כן.
כמובן שאי אפשר לדעת עדיין מה יקרה בהמשך, ואיך התינוק יצא בהמשך, אבל לפחות לעשות לו את ההחייה הראשונית זה מה שאפשר.
נכון, ואני זוכרת שברגע הראשוני הזה שהרופאה מסבירה לנו, יש לך בעצם ירידת מים מוקדמת, אני ורואים מתחילים לבכות, ואנחנו לא מבינים למה. זה גם משהו שאני רוצה לספר אותו, שיש את הרגע הנורא מבלבל הזה, כי בעצם, והרופאים של ההיריון בסיכון, באמת שאני הייתי באיכילוב אצלכם, פשוט מדהימים ונורא רגישים, ותכף נדבר, אבל אני רק רוצה להגיד, זה בסדר שיש משהו נורא מבולבל בהתחלה. אומרים לכם מלא מלא מילים, והם נורא מנסים להיות הכי רגישים, והכי מבהירים, והכי הכל. אנחנו עוד לא הבנו. מה אני רגע, זה נגמר, זה לא, כאילו, לפעמים אנחנו אוהבים שמדברים עלינו בשפה מאוד, רגע, ההיריון הסתיים, מה קורה פה? איפה אני? מה אני? כאלה. לקח לי זמן, אחרי זה באמת אתה הבהרת לי קצת יותר את הדברים כשעליתי למחלקה כבר, אבל, אבל יש רגע שהוא נורא מבלבל, וזה בסדר גם שזה קורה, ותנו לבלבול הזה וללחץ הזה רגע להיות. אני חושבת שאנחנו פשוט, אני רוצה להקדים את זה, כי תכף אני אספר מאוד על האופטימיות שלי ועל איך מתמודדים, ואני כן רוצה להגיד שגם לי היה את הרגע הזה שבו נורא בכיתי בהתחלה ונורא התבלבלתי, וזה חשוב שזה גם יהיה. לא מההתחלה הייתי, יש לי ירידת מים מוקדמת? מעולה, בוא נקשה את החדר שלי בוורוד. רגע, זה לקח שעה.
נכון.
אבל לא, זה לקח רגע.
אז באמת אצלך, כאילו, המעברים האלה באמת הרבה יותר חדים אולי מכל אישה אחרת, אבל באמת זה מאוד חשוב הנקודה שאת אומרת, ואפילו חשבתי עליה, וטוב שאת אומרת את זה, כי בעצם אנחנו חושבים על זה, כאילו כשאת רואה סרט, אז מה מירדו לי המים? הולכים ללדת, נכון? אבל אצלך, זה לא שמה מירדו לי המים ומיד לידה. כי בעצם בלידה מוקדמת, וזה עוד דבר חשוב, כשמדובר על ירידת מים מוקדמת, או ירידת מים בשבועות מאוד צעירים, זה לא אומר שמיד מתחילה הלידה.
נכון.
בעצם יש לנו כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות, כדי לנסות להאריך את הזמן שבין ירידת המים, לבין הזמן שהלידה תקרה בפועל. ולשמחתנו, יש גם כל מיני דברים שיכולים אולי לעזור ולנבא את התקופה הזאת שברפואית קוראים לה תקופת החוויון, או ה-latency, שזה בעצם הזמן מירידת המים עד לזמן שהלידה קורית בפועל. לשמחתנו, הטבע אוהב להשאיר את העוברים בפנים. ולכן אחד הדברים האופטימיים בירידת מים מאוד מוקדמת, זה שככל שהמים ירדו בשלב יותר צעיר, הזמן הזה יהיה יותר ארוך. זאת אומרת, אישה שירדו למים בשבוע 37, היא כנראה לא תמשוך שלושה שבועות בתוכו.
כן.
אבל אישה שירדו למים בשבוע 24, יש סיכוי מאוד טוב שהדבר הזה יימשך לפחות כמה שבועות, ותקווה כמה שיותר.
נכון.
וזה גם חלק מהאופטימיות שאנחנו מנסים לתת לנשים שמאושפזות, שבאות עם ירידת מים מוקדמת, להגיד, אוקיי, ירד מוקדם, קרוב ודאי שתהיה פה לידה מוקדמת מסוימת, אבל אנחנו יודעים שצפו לנו לפחות, אם אין איזה סימנים ברורים, של זיהום, או של היפרדות שיליה, או של דברים שאומרים, עדיף לעובר לצאת החוצה, בוא נעשה להשאיר אותו בפנים, ויש סיכוי טוב שלפחות נמשוך כמה שבועות, ובטח בזמן הזה, כל יום הוא קריטי.
נכון.
את יודעת שאומרים, שמבחינת מה צפוי לעובר בהמשך, אז עד בערך שבוע 28, אומרים מה שנקרא הפרוגנוזה, או הדברים הטובים, או השיפור בהישרדות, ובתחלואה, בכל הדברים האלה, כל יום בבטן הוא קריטי.
כן.
בסדר? כשמשבוע 28 והלאה בלידה מוקדמת, הם מדברים שכל שבוע הוא קריטי. זאת אומרת, לא בטוח שכמה ימים יעשו את ההבדל משבוע 28, אבל בטח לפני זה, כל יום שהחזקת, וזה אולי גם סיבת המסיבות שעשית לנו.
כן, כן. דרך אגב, אצלנו בסוף יצא ב-27 פלוס 6, ואני היה לי בתכנון יום למחרת, היה לי בתכנון מסיבה, כי כל הזמן אתם אמרתם לי, בואי נגיע ל-28, ולא בקטע של בואי נגיע ל-28 וזהו, אבל בואי, כאילו נורא רציתם שאני אגיע ל-28 הזה, זה נורא היה מרגיע את כולם. בסוף באיזשהו מקום אפשר להגיד שהגענו, פשוט הקדמנו ביום, אבל הגענו.
כי בשביל לתת, לדפוק הופעה, אז צריך כאילו קצת לבוא משהו שונה.
בדיוק.
נכון, אז באמת יש כמה מיילסטונים שאנחנו קוראים לו 28, זה מיילסטון או נקודת דרך מאוד משמעותית בנושא הפגות, כי יש כל מיני דברים במערכות שאנחנו מצפים שיהיו יותר בוגרים בשבוע הזה,
כן.
זה שבוע 32 ו-34, מבחינת כל מיני דברים שיכולים להיות.
כן, כן. זה מה שתמיד הצחיק אותי ש... לפעמים הכניסו לי לחדר פתאום מישהי שירדו לה המים, נניח ב-32, אמרתי לה,
את בתי, מה זה?
כל טוב, חיים, תרגי, כל סבבה. אבל כן, אני שמחה, כאילו אני ממש זוכרת את המיילסטונס האלה, ואני זוכרת כמה חיכיתי לזה באיזשהו מקום.
מעולה. אז בואו נדבר על מה עושים. אוקיי, אז באת עם ירידת מים, או יש נשים שבאות, לא עם ירידת מים, אבל באות עם דימום, או באות עם צירים, שהם בעצם השלושה תסמינים הכי קריטיים, שיכולים להכשיל שהולכת להיות פה איזושהי ילדה מוקדמת.
נכון.
אז מה עושים? אז הדבר הראשון שאנחנו עושים, זה די מתחלק לשניים. דבר ראשון, אנחנו אומרים, אם התינוק הולך להיוולד בזמן הקרוב, איך נגרום לו להיות יותר בשל, למערכות להבשיל, מדברים על הבשלת ריאות, אבל האמת, יש תרופות שעוזרות להרבה מערכות להיות הרבה יותר בשלות, וזה הדבר הראשון נקרא הסטרואידים, או בישראל זה נקרא הצלסטון.
נכון.
בסדר? זה זריקה לא נעימה, זריקה בטוסיק לא נעימה.
לא כזאת, אני אומרת בתור מי שחוותה, לא כזה נורא.
אוקיי, כי הרבה נשים אומרות טיפה כואב, טיפה שורף.
שטויות, תאמינו לי.
אוקיי, אז זה החלק הקל. אז יש זריקה שנקראת סלסטון, שנותנים אותה פעמיים בהפרש של 24 שעות, שהיא בעצם אמורה לגרום לאיזשהו בוסט בהבשלה של הריאות, אבל הרבה מערכות אחרות, אם זה המוח, אם זה מערכת העיכול, אם זה מערכת הדם, שבעצם לתת בוסט שכאילו תחשבי שעובר שנולד בלי סלסטון באותו שבוע, מי שנולד עם סלסטון נותן לו פור של איזה כמה שבועות קדימה, כאילו בעצם המערכת הזאת הייתה יותר בשלה, לעומת העובר השני.
עכשיו זה, הסבב הזה של, של הפעמיים צלסטון, בהפרש של 24 שעות, מותר לקחת את זה פעמיים. נכון. זאת אומרת, יש לי, אני קיבלתי סבב אחד, איך שירדו לי המים, ממש על ההתחלה, עוד לפני שעליתי למחלקה, אפילו קיבלתי נכון. כבר את הראשון. ואחרי זה, אגב, הייתה לנו איזה דילמה, שאני התייעצתי איתך, ולא יודענו אם לקחת או לא, ולקחנו בשבוע 27. ולמה בעצם אי אפשר עוד אחר כך?
אז בדיוק,
נניח אני... הייתי מגיעה ל-30 ומשהו.
נכון, אוקיי, אז, אז הסבב הזה, קוראים לו נכון. קורס סלסטון, זה שתי מנות, נכון. בהפרש של 24 שעות. אז הקורס הראשון, אנחנו יודעים שהקורס הראשון הוא הקורס הכי חשוב, כשיש חשד גבוה ללידה, כמו ירידת מים, שאומרים, לא יודעים, תמשכי שבוע, תמשכי ימים, לא יודעים בדיוק מה יהיה, נכון. נותנים אותו. ואנחנו יודעים שהזמן שהקורס סלסטון הכי עובד, זה בשבוע או בשבועיים שהכי קרובים למתן שלו. זאת אומרת שאם עברו שלושה שבועות, קובע שהוא יהיה כבר פחות יעיל, ובעצם עובר אחר די השלים את הפער שזה קורה.
כן.
אבל אנחנו אומרים, אוקיי, עברו בערך שלושה שבועות, אז אולי ניתן קורס נוסף וניתן עוד פעם איזשהו בוסט מסוים. אז ראו במחקרים שבעצם אפשר לתת אז שני קורסים של צלסטון במהלך ההיריון, כי ראו שבמחקרים ישנים יותר, שפעם היו נותנים כל שבוע.
זהו. אישה
הייתה מתאשפזת, כל שבוע זריקה, כל שבוע זריקה.
זה מה שרציתי.
נכון, אז יכול להיות שזה כאילו אומר, אוקיי, כל שבוע ותמיד נתפוס את זה בתוך הטווח התקין הזה, אבל ראו שהילדים האלה יצאו קצת פחות טוב, יצאו יותר קטנים, היקפי ראש יותר קטנים.
וואלה.
ולכן ראו שלצלסטון הזה, זה לא תרופה שהיא בטוחה ב-100%, אלא רק נותנים אותה בצורה מסוימת, ולכן באמת היה את הדילמה שלנו, שכשאחרי שעברו שלושה שבועות, אמרנו, אוקיי, יש לנו בעצם עוד כאילו כדור אחד בקנה.
נכון.
שרוצים לחשוב מתי הזמן הכי טוב לנצל אותו, אז בדרך כלל זה מה שאנחנו עושים, אנחנו אחרי שנתנו את הקורס הראשון, את הקורס השני אנחנו שומרים למצב שפתאום משהו משתנה. פתאום התחילו צירים, פתאום הרגש קצת לא טוב, פתאום כן. היה איזה משהו שאומרים, רגע, נראה לנו שאולי היא מבשלת פה את הלידה האמיתית, אז בוא ניתן את זה כדי לתת את הבוסט הנוסף, בידיעה שזהו, אין לנו יותר כדורים, אבל לשמחתנו פגענו נכון. די בזמן הטוב.
אני גם רוצה להגיד את מה שהרגיע אותי, כי אני ממש שאלתי אותך ועוד רופא, ועוד... חיכיתי לך בעצם, שאלתי כמה רופאים, ואז חיכיתי לך, כי זה היה סוף שבוע לדעתי או משהו, ומה שפתאום אתה אמרת לי, שאני רוצה להגיד, כי יכול להיות שמאזינה לזה עכשיו, מישהי שהיא באותה דילמה. מה שאני הרגיע אותי זה שפתאום, מה שאמרת הוא... ובצדק, אמרת, תקשיבי, עכשיו את בשבועות המוקדמים, כי אני כל הזמן אמרתי לך, ואם אני מבזבזת את זה, אם אני אגיע לשבוע 30 ואני חבל, ואני הייתי לוקחת את זה ב-30, וזה היה מחזיק כאילו לשבועות הבאים, כאילו לא רציתי לבזבז את זה.
נכון.
ואז אמרת לי, תקשיבי, בואי נבטח את השבועות המסוכנים יותר. עכשיו את עדיין במסוכנים יותר, את מתחת ל-30, את זה, אם משהו קורה בשבועיים הקרובים, הוא יותר מסוכן מאשר שאם פתאום תגיעי ל-30, כבר יותר טוב, אני לא יכולה להגיד שכל, אתה יודע, אין לנו פה הבטחות, אבל כאילו, את כבר במצב יותר טוב בפני עצמו. וזה אני רוצה להגיד מה שפתאום אמרתי, וואלה נכון, בוא נבטח את הגרוע ביותר שקורה. אם אני מעריכה, אז יהיה טוב יותר, כאילו, אני אופטימי.
אבל זה בעצם תמיד הדילמה שלנו, כי אפשר להגיד שאצלך את הקורס הראשון נתנו בזמן ירידת המים, שזה, אני חייב להגיד, זה obvious, כאילו, כולם עושים את זה. אבל יש נשים שבאות לא עם ירידת מים, באות בעצם, באות עם צירים מוקדמים, עם איזה טיפה דימום, ואנחנו ממש בהתלבטות, ב-25, נגיד, אישה באה עם קצת צירים. אז מה, לבזבז עכשיו את הכדור הזה, את הכדור החשוב, כמה היא באמת, באמת, באמת בלידה, באמת נראה שזה בשבוע הקרוב, שבועיים הולכים לקרות, כי אם לא, אז אולי נשמור את זה ונחכה קצת לפעם. ואנחנו הרבה פעמים בצוות הרפואי, בדילמה קשה, כי גם אנחנו אומרים, אבל מה, שלא תתפספס לנו לידה מוקדמת בלי צלסטון, כי זה הדבר הכי חשוב, מצד שני, בוא לא נראה סתם את הכדורים האלה, מבלי שזה באמת אמיתי. ובאמת לצערנו, אין לנו מחשבונים מאוד מאוד טובים שיכולים להגיד, אוקיי, זה קורה תוך שבוע זה, תוך שלושה ימים. יש לנו בעצם הרבה פעמים שאנחנו צריכים כאילו להסתמך על ניסיון, להסתמך על תסמינים אחרים, אבל בשנים האחרונות התחלנו קצת יותר לשים לב לזה, ולנסות להגיד, אוקיי, לא ישר צלסטון, היא ירידת מים, זה ברור, אבל
כן.
קצת צעירים עם הצוואר ארוך ולא פתוח, אולי אפילו איזה ישפוז ליום יומיים, לראות לאן זה הולך, לעשות בדיקות חוזרות, בסדר, לנסות להגיד האם באמת, באמת אנחנו חושבים שאנחנו הולכים לפגוע בשבוע, שבועיים האלה, ואם לא, בוא נחכה ונראה מה קורה. אז זה הצלסטון, זה אחת, זה הזריקה החשובה.
ממש.
עוד דברים שאנחנו נותנים במקרים של ירידת מים, זה במקרים של לידה מוקדמת, זה תרופה שנקראת מגנזיום, זה תרופה שנותנים אותה להגנה על המוח של העובר, סאטלה
מטורפת.
אז באמת מגנזיום בשונה מהצלסטון, עוד מעט נגיע על זה ונספר על המגנזיום שאת חווית, אבל
כן.
המגנזיום בשונה מהצלסטון, זה לא מה שנותנים כזה שגר ושכח בעוד שבועיים זה, זה מה שאנחנו נותנים ממש כשהלידה אמורה לקרות בשעות הקרובות,
כן.
זה לא מה שאפשר לתת ולשכוח מזה, אז בגלל זה, זה מה שאנחנו עושים בדרך כלל כשאנחנו חושבים, הנה הלידה, אישה ממש נמצאת בלידה, או יש איזה סיבוך, אומרים, אוקיי, עכשיו הולכים לניתוח קיסריות כמה שעות, אז בואו, זה בעצם עושים איזה המסע מסוימת של כמה שעות של תרופה, שנותנים אותה דרך הווריד, זה לא דרך השריר, זה דרך הווריד,
כן.
נותנים את המגנזיום, כי היא אמורה להגן על המוח של העובר.
במידה והוא נולד
באותו. במידה והוא נולד באותו זמן, וזה אפשר לתת ולסגור את זה כמה פעמים, כל פעם שאישה אולי איזה מדרגה אומרת, רגע, אולי תלד בכמה שעות הקרובות.
בוא ניתן.
מעבירים חדר לידה, נותנים מגנזיום, לא קרה, סוגרים את הברז, חוזרים, ואם זה קורה שוב, אז עושים את זה הלאה.
כן, זה היה כיף.
כן. ויש עוד שני טיפולים שונים, שאחד מהם את קיבלת כי היו לך ירידת, כי הייתה ירידת מים, והשנייה היא לא קיבלת. וזה התרופה הראשונה נקראת אנטיביוטיקה, שנשים שיש להם ירידת מים, מתן אנטיביוטיקה מיד כשירדו המים, זה פרוטוקול כזה שבדרך כלל נותנים אותו במשך שבוע.
נכון.
והוא הוכח שהוא יכול להאריך את התקופה הזאת, תקופת החוויון שאמרנו, שהיא מאריכה את הזמן מירידת המים, ועד בעצם ללידה עצמה. והתרופה השנייה נקראת תרופות לעצירת צירים, שזה בדרך כלל לא נהוג לתת לאישה שירדו לה המים.
כן.
כי אם התחילה מצירים בירידת מים, אנחנו חוששים מזיהומים, חוששים מדברים כאלה, אבל אישה שבאה בלי ירידת מים, אלא רק עם צירים ופתיחה ומשהו כזה, אומרים, בוא
לקבל.
נעשה לעצור, בדיוק, נעשה לעצור על ידי זה שניתן את התרופות שעוצרות צירים.
יפה.
אז אלה בעצם, אם נדבר על הרשימה של התרופות שנותנים כשיש חטא לידה מוקדמת, מדברים על צלסטון, מדברים על אנטיביוטיקה בירידת מים, מדברים על מגנזיום, שזה נותנים מתחת לשבוע 32, ומדברים על תרופות שעוצרות את הצירים. בוא נדבר על הלידה עצמה. מה, כאילו,
אז אני רוצה רגע להגיד, אז חכה. קודם כל, חשוב לי להגיד איזה משהו על בדיוק הבן לבן. כי אני בעצם עליתי למחלקה בשבוע 24, ושם אגב פגשת אותי, והסברת לי נורא נורא יפה, ודיברנו גם על סטטיסטיקות, למרות שאני זוכרת עוד שאמרת, אנחנו לא אוהבים סטטיסטיקות, כי כל אחת באמת שונה. שאלתי כמה אפשר להישאר, כמה אפשר, בעצם אמרת לי, את פה עד ללידה, אנחנו לא יודעים מתי היא תהיה, אנחנו מקווים להאריך אותה. ואז אני זוכרת שפה נדלק לי, אני קוראת לזה הסוויץ', נדלק לי הסוויץ' הראשון, שאוקיי, דברים יכולים להיות גם אופטימיים, ושאלתי אותך, היו פה כאלה שנשארו 3 חודשים? אמרת לי, כן. באמת נכון.
נכון, היו.
ושאלתי גם פעם את האחיות, ניסיתי להבין מה עשי וכאלה. הייתה גם, שמעתי מישהי שהייתה מאיזה שבוע 24, משהו כמוני, עד איזה 38, כאילו עד רמות כאלה כבר.
בדרך כלל ב-37 אנחנו מזרזים.
אבל שאלתי אותך, הייתה פה, כאילו היה 3 חודשים שהצליחו, ואמרת לי כן, אמרתי, מעולה, אני נשארת פה. ואז עשיתי כל מה שאני יכולה כדי לשדר ליקום, וזה לא בקטע רוחניקי, כי מי שרואה אותי אז יבין. פשוט רציתי לשדר ליקום, אני נשארת פה. לא משנה מה, אני נשארת. בלילה הראשון תליתי מלא שלטים, זה היה התחלה של העיצוב חדר שלי, תליתי מלא שלטים כאלה, אופטימיים, לא יודעת מה החברה הביאה לי, ותליתי מלא כאלה. ואז ממש, אני חושבת, ביום השני, כבר חברים הביאו לי כל מיני קישוטים, כל מיני דברים, רציתי לסמן כאילו לעצמי ולעולם, אני נשארת פה, אני לא זזה. זה היה בעצם, אני כל כך חשוב לי להבהיר את זה, כי אנשים כל כך רגילים להתרחק מבתי חולים. פה זה היה הפעם, אני חושבת, היחידה שאי פעם חשבתי שתהיה, שאני מעוניינת להישאר כמה שיותר בבית חולים הזה. ככל שאני אשאר יותר, כך יהיה טוב. וחשוב לי להעביר את זה, כי באמת אולי נשים שומעות שהן עכשיו במחלקה להיריון בסיכון, תבינו, יש לכן כוח. עכשיו, אני לא אומרת שאם את תלדים אחר, אוי, זה באשמתך, זה לא זה. אבל אני מאמינה, יש לנו כוח, והאופטימיות הזאת, כששאלתי אותך, רגע, מה אפשר לעשות? אז אני כיולדת לא יכולה לעשות כלום. אתה יכול לתת לי צלסטון, אתה יכול להחליט מתי אני לוקחת, אתה יכול לתת לי אנטיביוטיקה, יש לך את הידע, אתה בודק מה קורה איתי עם האולטרסאונד. את כיולדת שנמצאת בתוך מחלקה, ורוצה להאריך את הזמן שאת נמצאת שם, אין לך שום דבר לעשות חוץ מלהיות אופטימית. אז תעשי מה שאת רוצה. אני קישתי את החדר בוורוד, אני יצרתי סרטונים שהם נמצאים ביומן השפוז שלי, שאגב גם ביוטיוב. עשיתי את שלי בשביל להיות שמחה. באו אליי מלא מבקרים. כאילו, תעשי כל מה שאת יכולה כדי להגיד לעצמך, אני נשארת פה. יעבוד, יעבוד, לא יעבוד, לא הפסדת כלום. זה מה שאני אומרת.
אני חושב שזה גם משהו מאוד חשוב. א', האופטימיות זה משהו שגם אנחנו זוכרים, כאילו כולנו זוכרים במחלקה את האופטימיות שלך, וזה גם מתפרץ החוצה, וזה יוצא החוצה לחדרים האחרים, כן. ולמאושפזות האחרות. ובעצם להבין שכאילו, באמת כאילו, אם נרגיש אולי שטוב לנו במצב שאנחנו נמצאים עכשיו, ושזה מה שאנחנו יכולים לעשות, אז אולי זה ישאיר אותנו יותר. ועוד נקודה חשובה ממש. שכאילו אמרת אותה ככה ברגע, אמרת אותה ברגע, זה הנושא של כאילו... אולי אני עשיתי משהו, אולי אני יכולה לעשות משהו. וזה גם בכיוון השני, כאילו הרבה אנשים אומרות, רגע, למה נהלתי מוקדם? אולי עבדתי קשה, אולי הרמתי משהו, אולי עשיתי זה. צריך לדעת שברוב רוב המקרים זה ממש לא באשמתכם.
כן.
כאילו זה משהו שקורה, זה תהליכים פנימיים, לא עם ההתנחה או עובדת, או סבתא שלך אמרה לך אסור להרים והרם וכל מיני דברים כאלה.
נכון.
זה ממש לא תלוי בך. לא לקחת את זה על אישית, זה לא את עשית, לא את פגמת, לא עשית כלום, זה בדרך כלל תהליכים שאין לך שום שליטה עליהם, אבל יש לך את השליטה אולי עכשיו והלאה, אחרי שאת כבר פה ואת בסיטואציה הזאת, איך לוקחים את המצב
בדיוק.
ואיך כאילו מרגישים
זה. מה שאני עשה לי מאוד מאוד טוב, זה בדיוק דיברת על שליטה אפרופו, זה שחרור שליטה. אין לך גם שום דבר, את נמצאת במצב שאין לך בו שום דבר לעשות, הדבר היחיד שאת יכולה לשלוט עליו, זה איך את לוקחת את הדברים. ואני ממליצה, כמישהי שחוותה את זה, וגם כסטנדאפיסט בכללי שאני בן אדם שמח, אבל זה הטריק, זה הדבר. למצוא את השליטה שלך באיך את מסתכלת על הדברים, איך את תופסת אותם, איך את מתנהגת בסיטואציה. זהו, זה כל מה שיש לך.
זה מאוד חשוב.
וזה המון.
זה המון, וזה מאוד מאוד חשוב, ובטח בסיטואציה הזו שכאילו, אומרים לך, אתה עושים לך מוניטור, לוקחים לך לחץ דם, ארוחות או זה, את לא בחדר שלך, לא במקלחת שלך, לא בזה שלך, הקצת שליטה הזאת בטוח שהיא כאילו
ימון.
עושה את ההבדל.
ואני אגיד גם עוד דבר, שבתור אחת סיפרתי בהתחלה שלא הרגשתי את ההיריון, ולא פה ולא שם, היה משהו, אני די מאמינה שזה הגיע אליי, לא הגיע לי, אלא הגיע אליי כנראה לא סתם כל הירידת מים הזאת. הייתי צריכה רגע, פתאום הייתי במקום שכל כולי ממורכזת להיריון. מוניטורים כמה פעמים ביום, והחיות, והצלסטו, והפוזריקה, ושם לקחת אנטיביוטיקה, ופתאום את מוקפת גם בנשים אחרות בהיריון, ופתאום זה, הייתי צריכה את כנראה את הזמן, כאילו תלמדו גם איך לקחת את זה, אני פתאום אמרתי, וואו, זה הזמן שלי רגע להתחבר, כי אני הייתי עד אז ממש מנותקת מהיריון, לא כזה, לא ראו עליי אפילו, לא הייתה לי בטן, ופתאום זה מרכז אותי, וזה גם משהו יפה שקרה. פשוט הכל עניין של הסתכלות, בעיניי.
כנראה, אז זה מעולה.
כן.
אז מה לגבי הלידה? בואי נדבר גם קצת על הלידה.
Oh.
אז לידה מוקדמת, צריך לדעת שתיאורטית, לידה מוקדמת, זה לא אומר שהיא לא יכולה להיות לידה רגילה. יש כאלה שיחוו ניתוח קיסרי, אבל זה לא אומר שאי אפשר לעשות לידה רגילה. ובעצם, חלק מהדברים שעוזרים לנו להחליט איך תהיה הלידה, או לייעץ לנשים איך תהיה הלידה, זה בעיקר איך העובר שוכב, שוכב עם הראש למטה, עם הרגליים למטה, עם הטוסיק למטה.
אקוז בעצם אי אפשר לידה, רגילה.
נכון, אז בדרך כלל לידת אקוז אנחנו פחות מעודדים, בטח לא בפג מאוד קטן. צריך לדעת שככל שהלידה קורית יותר מוקדם, יש יותר סיכוי שהעובר לא יהיה עם הראש למטה, כי הרבה פעמים העובר נשאר עם הראש למטה, בשלב, מגיע עם הראש למטה, שלב יותר מתקדם בהיריון, ואז אם נגיד יורדים המים, הוא כאילו לא מוכן, רגע, סגרת לי את האמבטיה כאילו מוקדם, הייתי אמור להתהפך בעוד חודשיים.
כן.
אני בינתיים ככה, ואז הוא כאילו בעצם נשאר תקוע בתנוחה שכאילו תחייב ניתוח קיסרי. אבל צריך להגיד שבינתיים, רק בכלליות, ניתוח קיסרי או לידה מוקדמת, או ניתוח קיסרי זה לא חובה בכל לידה מוקדמת, פשוט זה משהו שאיפים יותר סיכוי שהוא יקרה, כי יהיו כל מיני דברים כמו ירידות בדופק, כמו תחילה של לידה במצג עקוז ודברים כאלה, אבל בכלליות לא חייבים ללדת בניתוח קיסרי, מי שיולדת מוקדם.
טוב לדעת.
אז בואי תספרי לנו קצת, כאילו, איך הייתה הלידה שלך, כאילו, מה היה שם?
אז באמת הייתי 3.5 שבועות במחלקה, יושבת לי וטוב לי, לא כך יושבת, כל הזמן חיפשו אותי, אבל לא משנה איכשהו נאבדתי בתוך המחלקה, אבל אני שם. בעצם, באמת כמו שאמרת, היה קצת סימנים לפני זה, שהם גרמו לנו לקחת את הצלסטון שדיברנו עליו לפני זה. פה, כאילו ציר מדומה, פה זה, פה שם. אבל גם, באותו בוקר התעוררתי די רגיל, בצהריים לפתע התחילו לי צירים שלא חוויתי קודם, צירים שהם יותר כאבו, אני חייבת להגיד. לא כאב מחזור, אני אגיד למי שזה, כאילו משהו מוזר כזה, אבל לא היה לי אותם לפני זה, בוא נגיד את זה ככה. ואז בעצם הוחלט לשים אותי בחדר לידה, למין השגחה, להשגחה כולל המגנזיום הזה, זאת אומרת, כן מכינים אותי, אבל עוד פעם, אנחנו היינו, אתה עוד שלחת אותי שם, בדקת אותי, הצוואר היה סגור,
נכון, צוואר סגור.
כן, אז צוואר סגור כזה, לא אמרת משהו לא ארוך, לא זוכרת אף פעם, מקוצר זה על הידו.
State of mind, היה, באים לפה לכמה זמן, יאללה. עצירת ביניים, חוזרים למחלקה.
בדיוק. אני הייתי בווייב של חוזרים למחלקה, כולם היו בווייב איתי, שהיא פה, היא מעבירה את הזמן, והיא תחזור למחלקה. אנחנו שם, כמה שעות, אני מקבלת את המגנזיום, אני במוד, זה סתם, אני מעבירה את הזמן, אבל כן, יש לי צירים שלאט, לאט, לאט, הולכים ומתגברים. זה היה קצת, לא כל כך הורגש, זה היה קצת כמו להעלות את הווליום לאט, אני עצמי, אני חושבת שעד שלא פתאום ממש כאב לי, כאילו לא שמתי לב שהווליום כזה עלה. ופתאום ממש כואב לי. אנחנו שם כבר כמה שעות, וממש כבר, התחיל ממש כבר, אני מרגישה משהו שכבר מפלח לי את הנשמה, ובוא נגיד את זה ככה, הגעתי ללבל שקצת בא לי לקלל, קצת בא לי כבר לקלל מישהו,
ואת רגועה, ידועה בתור אישה
רגועה. אני רגועה, כן, אבל זה כאב ממש, ואז הגיע הרופא, ובדק ככה כמה דברים, ודי מהר אומר, תקשיבי, יש לנו רגל פה בחוץ, אנחנו צריכים לקחת אותך לניתוח חירום. ועוד עדיין הייתי בשוק. אני אומרת לך, עד הרגע האחרון, אני גם באותו רגע, אני כזה, אתה לא מחזיר אותי למחלקה השנייה? לא.
נוציא תל, נחזיר אותך חזרה למחלקה, ותישארי בהיריון.
זה מעולה, זה דיל שאני יכולה לחיות איתו. אבל זה באמת היה, היינו ככה רגע בשוק, באמת, גם למרות שהיינו בחדר לידה הזה, לא חשבתי שזה הולך לקרות, פשוט לא. ובאותו רגע, זה גם פה אני רוצה לדבר על שחרור שליטה, באותו רגע זה להבין שהרבה דברים הם לא כמצופה. אני גם די בניתי על הקיסרי, כי חשבתי, ידעתי שאני ילד מוקדם, נו, בסדר. אבל אתה יודע, חשבתי שרועי יהיה איתי, הבן זוג שלי, רועי יהיה איתי, ושאני אשים את הפלייליסט שלי, ושאני עוד לא הכנתי אותו אפילו, מרוב שהייתי שעננה. חשבתי שדברים יהיו קצת אחרת, ובטח לא באותו יום. וחשבתי שאני עושה מסיבה במחלקה היום למחרת. והיה לי תוכניות.
נשלחו הזמנות כבר.
נשלחו הזמנות. החיות הגיעו יום למחרת כבר מוכנות לחגיגה, ולא הבינו איפה אני. ופתאום, אבל הבנתי, אין לי... חבר'ה, זה לא מצב שאפשר... זה לא מצב ש... רגע, אני הולכת לחוות דעת אחרת, רגע, חכה שנייה, אדוני. לא, יש רגל ב... יש פה רגל בוויג'יינה, כאילו זהו. ופה אמרתי, it is what it is. כאילו כזה, אני ממש זוכרת עוד פעם את הסוויץ שיש לי בראש, שבו אני אומרת, ממש, אוקיי, את יולדת כרגע, זה מה שקורה? יש לך כמה דקות אחרונות שהוא נמצא בתוכך, את מעבירה את זה באנרגיה הכי טובה שיש. כאילו, כמו שכל 3.5 שבועות האלה, כל הזמן דאגתי לשיר ולרקוד ולעשות, כאילו, לעשות את האנרגיה הכי טובה, אמרתי, יש לי פה כמה דקות אחרונות, שהוא איתי בחבל הטבור בתוכי, ואני מעבירה לו את האנרגיה הכי טובה שיש. ופשוט שחררתי, בגלל זה דרך אגב נורא מעניין, כי אני אומרת שאני ורועי עברנו לידות אחרות לגמרי. רועי, הבן זוג שלי, בחוץ, לחוץ, הוא גם רק צד... כאילו, הכל כאילו כאוס מטורף, ואני הייתי בלילה מוחלט. אני מבחינתי, שום דבר לא משתבש פה, נקודה, הכל תקני, הכל רגיל, כאילו, אני מבינה שלא הכל רגיל, אבל מבחינתי, הכל טוב נקודה, ואני משחררת אותך לעולם, שלא ידענו אגב אם זה בן או בת, דרך אגב, כל השהות הזו במחלקה קראנו לו איציק או תקווה, אני משחררת לעולם את העובר הזה, בגוד וייבס הכי שיש, כאילו כזה. אז זה היה, זה ה-state of mind שאני הייתי בו.
אז זה באמת חשוב, כי הרבה נשים שנמצאות בסיטואציה כזאת, כאילו, הן רגילות בכל זאת, פתאום נכנסות לאיזו שגרה מסוימת, וצריך לדעת שכאילו, אנחנו לא יודעים מתי, אבל פתאום, יכול להיות ברגע אחד, כן? ברגע כן. אחד, השגרה משתנה, הנה את אימא.
בום.
נכון, אז זה באמת כאילו, כאילו, זה באמת החלק הזה שמגיע לידה, ואז יש כאילו הרבה זמן בפגיעה, תלוי באיזה שבוע יולדים.
נכון.
ואז בעצם הצוות משתנה, ומתחילים להכיר אנשים חדשים, רוטינות חדשות, וכאילו גם זה איזשהו כאילו הסתגלות כאילו שונה.
נכון.
את מחלימה מניתוח, זה לא פשוט, כאילו, ועדיין צריכה לטפל בילד בפגיעה, כאילו, יש פה כל מיני דברים.
ממש. אני כן רוצה להגיד, אוקיי, החלמה בניתוח היא קשה יותר ממה שחשבתי. אני כן רוצה גם פה לציין שבאופטימיות הזאת גם העברנו את הפגיעה. ואני לא יודעת אם זה היה תלוי בי או לא, אתה יודע, כאילו יש כל כך הרבה משתנים שאנחנו לא יודעים, האם אצל הסטון זה עזר, זה לא עזר, המגנזיום כנראה עזר, או שאולי הוא היה יוצא גם כאן, אנחנו לא יודעים הרי בסופו של דבר, טוב שהוא קיבל את כל הדברים האלה, שעל הרפואה להציע. אני יודעת להגיד שאני מההתחלה שם, הייתי בדיוק כמו שהייתי במהלך ההיריון, הכל הולך להסתדר, הכל הולך להיות טוב. אני זוכרת, היה שבוע ראשון בפגיעה שאיזו רופאה מגיעה לי ואומרת לי כל מיני מילים, כל מיני BPD, BPD זה מחלת ריאות כרונית שיש לפגים בדרך כלל שנולדים מאוד מאוד מוקדם, שהריאות עוד לא הבשילו, כל מיני זורקת לי אותיות באנגלית לאוויר, ואני כאילו, אני אומרת לה, אני מסתכלת עליה, אני אומרת לה, אל תדאגי, הכל יהיה בסדר. כאילו,
כזה. תשבי, אני רוצה להרגיע אותך.
אני רוצה להרגיע אותך, גברת.
אני רואה שאת לחוצה, זה בסדר, תשבי, עברתי את זה כבר הרבה פעמים.
בדיוק כזה. עכשיו שוב, יכול להיות שזה דלולו ותלוש לחלוטין, כי אני יודעת, דברים יכלו להשתבש, אנחנו יודעים את זה. אני, מבחינתי, אין פלן בי. הפלן הוא שהכל מסתדר, נקודה. רוב הסיכויים שאם לא היה מסתדר, כמו שתפקדתי בדברים אחרים, הייתי מסתדרת עם זה, היינו מגיבים, היינו, אתה יודע, הכל יכול לקרות. גם פה אני רוצה להגיד, זה לא תלוי בכם, זה שאתם שומרים על אופטימיות, זה לא מחסן עכשיו את הילד מכל דבר אפשרי. אבל הכוחות האלה, אני חושבת שהם עוזרים להעביר, עוזרים להעביר דברים, דברים אחרים שקורים בעצם.
נכון, אני כאילו, אני מסכים, אני חושב שכאילו הדברים האלה, בטח מי שמגיע לבית חולים, בטח מי שקשורה להיריון בסיכון גבוה, ובטח אחר כך בפגיעה, זה בעצם הכל סל של אותם דברים, שצריכים כאילו לדעת, יש דברים שתלויים בנו, יש דברים שלא תלויים בנו, בוא נעשה כאילו לעשות את מה שאפשר במה שאנחנו יכולים להשפיע, ומה שלא, בואו ננסה לראות איך הדברים זורמים, בדיוק. כדי לתת כאילו, ולראות איפה אפשר לעזור.
גם להסתכל על הטוב, וואלה, מישהו דואג לילד שלי. אני יכולה רגע להחלים, אני יכולה רגע, כאילו, הייתי בפגיעה, כן? זה לא שלחתי עכשיו לספה, אבל זה אפשר לי, באמת ניתוח קיסרי הוא לפעמים לא פשוט, לכל אחת אחרי נכון. חובה את זה אחרת. אצלי ספציפית, אולי בגלל הגוף שלי ספציפית, זה נחווה טיפה יותר קשה, טיפה יותר היה לי כאבים. היה לי מאוד מאוד נוח, שאני לא צריכה לטפל עכשיו בתינוק. יכולתי להגיע, להיות הדודה המגניבה, לשים אותו עליי לסקין טו סקין, ולחזור שנייה להתרסק על המיטה. ואני מקבלת המון, כאילו לומדת המון מהחיות, ואני מקבלת זמן, הזמן הזה של, אתה אומר, ברגע את אימא, אני דווקא אומרת, האימהות היא נכוותה אליי לאט לאט כזה, זה דווקא היה בזה משהו שבשבילי היה מאוד נכון. ואני לא אומרת שזה ככה לכולם, ואני יודעת שזה גם יכול להיות מאוד מאוד מלחיץ, אני ראיתי את הדברים ככה, ואני חושבת שאפשר לראות אותם ככה.
אני חושב שזה גם עוד משהו בצד שלך, שכאילו, אוקיי, אז ידעתי מוקדם, אבל לפחות אני מקבל את זה בהדרגה, כאילו.
זה עוד ממש שליטה.
לראות את הברייט סייד בכל הדברים האחרים, כמו בשאר הדברים.
זה עוד ממש שליטה, בדיוק, אין לך שליטה. ילדת מוקדם, נקודה, את לא יכולה להחזיר עכשיו, את לא יכולה, זה לא כאילו, רגע, אפשר להחזיר החנות? לא, זה לא נכנס לחנות חזרה, גברת. על מה יש לך שליטה? על איך את רואה את הדברים, על איך את מגיבה, על איך את מנצלת את המצב הזה, אפילו לטובתך באיזושהי צורה, וואו, פרייסלס.
מעולה. ועכשיו השאלה, מה קורה בהיריון הבא? את צריך לדעת שיש כל מיני סיבות ללידה מוקדמת, ולפעמים יש לנו דברים שאפשר לעשות כדי למנוע את זה בפעם הבאה. צריך להגיד שאישה שילדה מוקדם בעבר, יש לה בעצם איזושהי כוכבית מסוימת להיריון הבא, כי היא בעצם נמצאת בסיכון יותר מוגבר, גם לידות מוקדמות בהריונות הבאים. ולכן צריך
לעשות, אתה מכין לי את החדר.
אני מכין לך את זה, אבל יש גם לפעמים מה לעשות. אז בעצם אנחנו צריכים לחשוב ולהבין למה הייתה לידה מוקדמת, איך צוואר הרחם היה באותו זמן, מסתכלים על השליה, אפשר תמיד ללמוד מהשליה מה היה שם, היה סימנים של זיהום, היה סימנים של היפרדות, היה סימנים של איזשהו אי ספיקה של שליה בנשים מסוימות, ובעצם צריך לעשות איזושהי הערכה מסוימת, לדוגמה, אנחנו עושים איזושהי הערכה באולטרסאונד, או בצורות אחרות של לראות את חלל הרחם, חלל הרחם תקין או לא תקין, אמרנו מחיצה, אמרנו איזשהם מומי רחם שאולי אפשר לעשות, ואז אחרי שהבנו מה היה בפעם הקודמת, או לנסות להבין מה היה, יש בהריונות הבאים איזשהו מעקב יותר צמוד שצריך לעשות, כמו מעקבי צוואר הרחם, כמו נשים שילדו בגלל זיהום, עושים לפעמים אולי בדיקות כל מיני של תרביות שתן, או דברים כאלה שמשם זה יכול להגיע. יש תרופה שנקראת פרוגסטרון, איזשהם נרות שאנחנו נותנים לאישה שילדה בעבר בלידה מוקדמת, נותנים לה משבוע בערך 15-16, עד שבוע 36 נרות, כי יראו בכל מיני מחקרים טובים יותר, טובים פחות, יש כבר מחלקות, אבל בגדול, שזה יכול להוריד את הסיכוי שאישה, שילדה מוקדם תלד שוב. אם יש דברים שמראים על איזשהם בעיות שקשורות לצוואר רחם, לפעמים אנחנו שמים שם איזושהי תפירה של הצוואר, מה שנקרא תפר צווארי, ולפעמים שמים כל מיני טיפולים אחרים שיכולים אולי להשפיע. זאת אומרת, גם צריך להגיד, נכון, ילדתי מוקדם בעבר, האם בזה נגמרו זה, אין יותר מה לעשות, הריון הבא, we're doomed, אז התשובה היא לא. צריך גם לעשות בירור לפני הריון הבא, תמיד עדיף לעשות דברים לפני הריון, ולא כשאת כבר באה בהריון נוסף, אז מומלץ איזשהו ייעוץ לעשות לפני הריון הבא, בשקט, כשאת לא בהריון חדש, להבין מי נגד מי, מה היה, ואז לחשוב איזה טיפולים ואיזה מעקבים עושים בהריון הבא.
מעניין, יבוצה.
יופי, אז אלמוג, ממש ממש תודה שבאת.
תודה רבה לך.
אני חושב שאמרנו דברים חשובים, וגם כאילו הסיפורים שלך מאוד מאוד, כאילו מעורי השראה, וכאילו unbelievable. והאמת, כשרואים את כוכב, פגשתי את כוכב כבר כמה פעמים.
כן.
אז כאילו, ברור כאילו איך הוא כזה כוכב. כאילו, זה לא, זה לא מופיע כאילו שהוא יצא ככה.
תודה רבה.
שהוא, ושהוא בריא, ושהוא נהדר, ושהוא עושה דברים, ושהוא מחייך. ובעצם, אפילו אולי מעריכים את זה, לא יודע אם יותר, אבל כאילו, זה מאוד נכניס דברים לפרופורציה, כאילו, כשרואים את הדברים הקטנים האלה.
בדיוק. אני ממש מסכימה. יש משהו בתהליך הזה שהוא פשוט מכניס הכל לפרופורציה, וזה באמת נס מטורף, כאילו הדבר הזה, אני חייבת להגיד, כאילו, מה שאתה עושה זה ניסים, זה כאילו נורא מוזר, אבל זה באמת מדהים.
יופי, אז תודה רבה.
תודה לך.
וזהו, תודה רבה שהייתם איתנו בפרק, בפודקאסט של לידה מוקדמת, ותהיו איתנו גם בפרקים הבאים על סיבוכי הריון אחרים וכל מיני דברים אחרים. תודה.